שלום לכל המאזינים והמאזינות. היה נראה לי חשוב להקליט בנפרד פתיח נוסף לפרק הזה. זה פרק מרתק, מרגש, נוגע בכל נימי הנפש, והוא גם לא פשוט להאזנה. אנחנו הולכים לצלול, עד כמה שאפשר בזמן המוגבל שיש לנו, לתוך הלב של בת זוג שכולה. נכיר דרך העיניים שלה את מי שהיה כל העולם שלה בתקופה שלפני השבעה באוקטובר, ונכיר גם קצת את העולם שלה מאז. כדי לסבר את האוזן, הנה כמה נתונים יבשים, למרות שהפרק עצמו יהיה מאוד רחוק מזה. אובדן של אדם קרוב הוא טרגדיה שמטלטלת את הנפש ואת העולם הרגשי של כל האבלים שהוא הותיר מאחוריו. זה עשוי להשפיע על החשיבה, על הפן החברתי והבין אישי של כל מי שמתמודד עם האבל. אובדן של בן או בת זוג, פרטנר אינטימי ורומנטי, לא מסתיים שם. זה חתיכת מסע, זה מצריך הסתגלות, בנייה של נרטיב עצמי חדש, ושילוב רגיש מאוד של המשכיות לצד זיכרון. מחקרים בישראל הראו שאחד ההבדלים העיקריים בין שכול של אלמנה לבין השכול של בת זוג הוא איך שהחברה תופסת אותם. וזה נתון שכואב לשמוע. הפרק הזה עבר קצת יותר עריכה מפרקים אחרים, כי היינו צריכות לעצור לרגעים לקחת אוויר. שלום לכולם, אנחנו בפרק השני של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט של כל האפס אנד דאונס של חרבות ברזל, והיום אני מארחת כאן את קרן יוסף. קרן היא חברה, למדנו ביחד באוניברסיטה, והיא בת זוג שכולה מאז השבעה באוקטובר. היא איבדה את בן הזוג שלה, אור יוסף רן, אורוש, בקרב על כפר עזה. תכף אני כבר אשאיר לך לספר את זה, אבל היי קרן.
מה קורה ורד?
בסדר גמור, איך את?
בסדר, שדעת, שורדים.
אז באמת היום הפרק שלנו יעסוק בזה, גם בזיכרון של אורוש, ורגע נשמע את הסיפור שלך, נשמע עליו, ואני אתחיל איתך בשאלה שאני מתחילה עם כל המרואיינים. איפה תפס אותך השבעה באוקטובר?
השבעה באוקטובר תפס אותי בבית שלי. אני ואורוש ישנו אצלי בדירה, קמנו לאזעקות, סוגרים ממ"ד, מתחילים קצת לקרוא חדשות, אני ישר התחלתי לעבוד, אני עובדת בתקשורת וככה. ישר התחלתי להקפיץ את הצוותים, שירדו לדרום, אורוש חוזר לישון, כי מבחינתו אם זה לא משהו שהוא ביהודה ושומרון, זה לא מעניין אותו. אחרי שאני מקפיצה את הצוותים שלי, אני מתחילה טיפה לעבוד, ואני רואה סרטון נורא קשה לצפייה, של בחור בסדרות שמצלם מחלון ביתו את הטנדרים עם המחבלים, והבנתי שזה משהו אחר לגמרי. הערתי את אורוש, אמרתי לו שהוא צריך לראות את זה, כי זה כבר לא סתם רקטות. הוא התעורר ישר, הבין שזה משהו אחר לגמרי, התקשר למפקד שלו, קפיץ את הצוות, תוך בערך חצי שעה הוא כבר יצא, ואני הבנתי שהוא הולך לאיזשהו קרב, אבל בתוך תוכי די רגועה. זה בן אדם שכל יום פוגש מחבלים, ולא האמנתי שמשהו יכול לקרות למנוסה באדם. הכנתי לו קפה, הבאתי לו איזה חטיף שהוא אוהב, לדרך, סודה, שלחתי אותו לדרכו, מה שנקרא. נתן לי נשיקה אחרונה, יצא החוצה מהבית, חזר, נתן לי עוד נשיקה, וזו הייתה הפעם האחרונה שהתראינו. בשעה בערך 8:30 שלחתי לו סרטונים של חיילים שנחטפו כבר לרצועה, וכתבתי לו שיזהר, שכבר אני רואה אצל הפלסטינים בעזה שחטפו חיילים, ופחדתי שאולי הוא יחטפו אותו, והוא לא ענה לי, אני לא יודעת אפילו אם הוא ראה את הסרטון, ובשעה 9:51 הוא התקשר אליי, שאל אם הוא שכח משהו אצלי בבית, ופשוט
משהו ספציפי?
אני אפילו לא יודעת מה, כי הוא אמר, שגידי, שכחתי אצלך את לא משנה, לא משנה, זה פה. ואז אמרתי לו, איפה אתה, מה קורה? הוא אמר לי, אנחנו בדרום, אנחנו עכשיו נכנסים, אני אדבר איתך. אז אמרתי לו, תשמור על עצמך, תעדכן אותי, אני מחכה. והוא אמר לי, ברור, אני אעדכן אותך. ניתקנו את השיחה, זה היה 23 שניות שיחה. וזו הייתה הפעם אחרונה שדיברנו. אני המשכתי לעבוד בערך עד שעה 6 בערב. בסביבות שעה 2 היה לי קצת משבר.
בלילה?
לא, בצהריים.
בצהריים.
כן, היה לי קצת משבר, שבדרך כלל אין לי אותו בעבודה. מי שבתקשורת יודע שיש לנו מין ניתוק רגשי, בכל הקשור לסרטונים קשים לצפייה ודברים כאלה, ואני ראיתי
את הסרטון. ובאותו יום לא היו חסרים.
לא היו חסרים, אבל בשתיים אחרי אלפי סרטונים שראיתי, קצת נשבר לי, ובכיתי, זה משהו שבדרך כלל לא קורה לי. הייתי גם לאמא שלי ולאחותי, שאני, או קורה לי משהו, שאני לא יודעת מה. הרגעתי את עצמי והמשכתי לעבוד עד שש בערב, ובשעה שמונה, אמא של אור התקשרה אליי, שאלה אם דיברנו, ואמרתי לה שלא, שהוא נלחם, שהוא אמר שהוא ידבר איתי כשהוא יסיים, ואני מה לדאוג. שלחתי לו הודעה, שאני חושבת עליו הרבה, ושאני מחכה שיעדכן אותי מה קורה, והיה וי אחד. ואני ידעתי שאין קליטה באזורים האלה, אז לא חששתי, ובשעה עשר בערך הלכתי לישון, הייתי ממש מותשת נפשית, וזה היה לי מוזר שהוא לא כתב כלום, אבל שחררתי. אני גם לא מהבנות זוג ששולחות ושולחות ומתקשרות, אני כאילו, זה היה הנועל שלנו, אני נותנת לו לעבוד, ובאמצע הלילה קמתי בסביבות אחת, בבעלה, לא יודעת למה, פתחתי את הטלפון לראות אם אור שלח משהו, והוא לא שלח, וחשבתי לעצמי שזה נורא מוזר, אבל את מרגיעה את עצמך כל הזמן.
תגידי, אני חייף לשאול אותך, בתור בת זוג שלוכם, שכמו שאת אומרת, נשמע שהיית קצת מורגלת בדבר הזה, כאילו כן. שאורוש יוצא לקרב, כנראה לא קרבות בסדר גודל שהיו בשבעה באוקטובר, אבל הוא רגיל, כמו שאת אומרת, להילחם במחבלים, ואת רגילה לשלוח אותו לדרך הזו. איך מסתגלים בכלל למציאות כזו, של להתרגל, לשלוח את הבן זוג שלך לאיזשהו קרב, לאיזשהו ניהול אירוע מול מחבלים, מול אויב?
תראי, אני קיבלתי אותו כשהוא כבר איש קבע. אני ידעתי לאן אני נכנסת, קיבלתי אותו כמו שהוא וגם תמכתי בו. כלומר, נתתי לו את הגב הזה, והוא ידע שאני נותנת לו את הגב הזה, וזה משהו שהיה מאוד חשוב לו, שאני אתמוך בו בכל מה שקשור לצבא, גם אם זה בא על חשבוני, וקיבלתי את זה, כי זה הבן אדם.
הוא אהב את זה? אותו,
הוא אהב את זה מאוד. זה היה לו מאוד חשוב, והיה לנו פעמים שדיברנו על אם כדאי לו להמשיך בצבא או לא, ואני דחפתי אותו להישאר, כאילו, אני מבחינתי ראיתי שהוא אוהב את זה, וזה עושה לו טוב, וייעצתי לו להישאר, והוא היה מאוד מופתע. הוא אמר, אף בת זוג לא שולחת את הבן זוג שלה לעוד שבע שנים קבע, אבל כשאת אוהבת מישהו, אז את רוצה שיהיה לו טוב, גם אם זה בא על חשבונך, כאילו, וידעתי שזה יבוא על חשבוני.
לא ידעת עד כמה.
לא ידעתי עד כמה. למרות שקצת ידעתי. כי תמיד שאת שולחת אותו בלילות לפעילות, מתקשר אלייך שנייה לפני, ואת אומרת, יכול להיות שזו השיחה האחרונה. אבל את תמיד מחכה בבוקר להודעה הזאת של תקין, סיימתי, אני הולך לישון, נדבר כשאני אקום, או דברים כאלה. וכל הלילות לא הייתי רגועה. תמיד הייתי קמה בבעלה להודעה הזאת, ודווקא באותו יום היה בי איזושהי רגיעה. כי הרגשתי שהוא התכונן כל חייו לקרב הזה.
כשאת מהירה אותו בבוקר, יש בך משהו שגם מבין שהוא ירצה בעצמו להיות חלק מהקרב הזה?
ברור. יודעת. הוא יצא מהדירה שלי כמו רוח שערה.
את חושבת שאם לא היית מהירה אותו, הוא היה כועס?
אני חושבת שהיו מהירים אותו לבד כבר, אבל הוא נורא נורא הפך להיות... וזה כבר לא היה אורוש שהייתי בבית, זה היה אורוש הלוחם. הוא ממש היה במין טירוף כזה, צעק על אנשים ביחידה שיקפיצו אותם כבר. זה בן אדם כזה שחותר למגע, שרוצה להציל אזרחים, שחיי אדם זה הדבר שהכי חשוב לו.
הערכים שהוא גדל עליהם.
שלחתי אותו בלי שום דאגה. כלומר, לא רציתי שהוא ידע שקשה לי, או שאני חוששת לחיים שלו, או... לא רציתי שהוא יחשוב עליי בקרב הזה או באיזושהי סיטואציה שם, ואני עדיין עומדת מאחורי זה. כן, הייתי אומרת דברים שלא אמרתי, לא הספקנו אפילו להיפרד, אז כן, יש לי דברים שהייתי רוצה להגיד.
מה היית רוצה להגיד?
שאני אוהבת אותו. כי לא אמרתי לו את זה הרבה. שאני מצטערת אם פגעתי בו מתישהו. כאילו כל מהות הקשר שלנו הייתה כמו איזה גן עדן קטן. זה מה שהרגשנו, שאנחנו כזה במין חופשה, במין איזשהו חלום כזה, וזה היה החלום הכי טוב, כי זה היה...
ספרי לי עליו קצת לפני שאנחנו חוזרות לסיפור של אותה השבת.
כן.
ספרי לי על אורוש.
אורוש גדל באיתמר.
אני רוצה להגיד למי שבסוף שומעים אותנו ולא רואים אותנו.
נכון.
אני רוצה להגיד שאת מסתכלת הרבה על התמונה שלו שמונחת כאן, את איתנו בהקלטה של הפרק הזה.
הוא כל כך יפה, איך
אפשר שלו. לגמרי. בחור יפה יפה, וגם התמונה שלכם ביחד.
נכון.
אז אור יוסף רן.
נכון. ידוע בכינויו אורוש.
כולם קראו לו ככה.
כולם קראו לו ככה, ואני פחות קראתי לו ככה. כי הרגשתי שאורוש זה של כולם, ואור זה שלי. ועד היום אנשים אומרים לי, מה את קוראת לו אור? זה מוזר, ואני... זה מבחינתי.
יש כזה, כאילו, את החיבה בדרך כלל, ואז כשאת כועסת אור.
נכון, אז עשיתי להפוך. הייתי קוראת לו אור ברגיל, ואורוש כשאני כועסת.
וואלה.
כן, ממש מוזר. אז אורוש נולד באיתמר, בגיל 3, הם עברו לחוות גבעות עולם, שמוקמת על הגבעות של איתמר. הוא הבן של אברי רן ושרון הרן, שהם חלוצים בכל מה שקשור להתיישבות, ביהודה ושומרון. יש לו 9 אחים, הוא היה מספר 8.
וואו.
כן. קראו לו, השם השני שלו זה יוסף, על שם זה שעשו לו ברית בקבר יוסף, בין האחרונים שהספיקו עוד לעשות שם ברית. הוא היה קצין ביחידת דובדבן, הוא הקים את יחידת הניוד של דובדבן, הוא היה עשור ביחידת הניוד 5515, השאילו אותו לדובדבן להקים את היחידה, הוא היה אמור לחזור במרץ לעשות קורס מפיים ולהיות שוב בניוד, שזה היה משהו שהוא מאוד התרגש. זה היה תפקיד שהוא נורא רצה לעשות. אורוש היה בן אדם מאוד מאוד מצחיק, מאוד כיפי. כבר מגיל קטן הוא סיפר לי שהוא כבר היה הולך עם איזה, כמו ארגז כלים לתקן רכבים. נורא אהב את הג'יפ שלו, היה לו ג'יפ מדהים, שעשינו בו הרבה טיולים. יש לו אופנוע שהוא מאוד אוהב.
אופנוע שטח.
זה אופנוע, זה KTM. מי שהיה רואה את החולצה שלי, היה מבין שזה חולצה של אור.
תספרי איזה חולצה את לובשת.
אני לובשת חולצה של אור, של KTM. שזה היה באמת אהבה בין הגדולות שלו. דגלים של KTM, מדבקות, הכל. אז היינו מטיילים גם עם האופנוע הרבה. בן אדם באמת שאין... יצור חי שלא אוהב אותו ולא מתאהב בו, בדקות הראשונות שהוא רואה אותו, ממש נכנס ללב של כל בן אדם.
הבנת את זה כשהייתם יחד או יותר אחרי מותו?
יותר אחרי מותו. אני בהתחלה לא כל כך, לא נדלקתי עליו, בוא נגיד את זה ככה. ואני חושב שזה גם מה שהוא אוהב, אבל לקח לי ממש 12 שעות של דייט ראשון להבין שיצאתי משם ואמרתי לאמא שלי, הבחור הזה... כנראה יהיה בעלי, תתכוננו.
וואו, בדייט ראשון.
כן, פשוט בן אדם שכל דבר שהוא עושה הוא מצליח, לא ראיתי דבר כזה בחיים. הוא לא, את יודעת, הוא צנוע, הוא קיבל צלש, הוא לא סיפר לאף אחד. הוא היה מאוד, איתי הוא היה מאוד ביישן, מאוד רומנטי. כל פעם שהוא הגיע אליי הביתה הוא היה מביא משהו, אם זה יין או פרחים או ספרים שהוא קנה לי. ממש כל פעם היה מגיע עם משהו אחר, אף פעם לא... לא לוקח דברים מובן מאליו, תמיד מודה על הכל.
הגבורה שלו, שאנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, הלמה את הבן אדם שאת מתארת?
וואו, ברמות.
כן.
ואני גם יודעת ש...
כאילו את הביישנות הזאת והרומנטיות, ואת בשדה הקרב הוא פתאום איזה חיה רעה.
אז זה לא הוא בשדה הקרב, נכון, זה ממש לא הוא בשדה הקרב. יש לנו סרטון שצילם כתר שוטר מיסם יואב, שהיה לו מצלמת כסדה על הראש, והוא צילם את הראש ממש בשעה וחצי האחרונות לחייו, תוך כדי שהוא עוזר להם לצאת מכפר עזה ומחלץ אותם החוצה, את קטר ועוד כמה חבר'ה פצועים, שקראו לה, הגיעו להגנת הקיבוץ. סרטון מדהים, שזה אור שלא הכרתי, זה אור של לוחם שמנהל את הסיטואציה, לבוש במדים שחיבסתי לו ערב לפני, ראינו את הסרטון הזה רק בשבעה, וזה היה כמו איזה דרישת שלום. ממש שזה היה השעה האחרונה בחייו.
שומעים את הקול שלו?
שומעים את הקול שלו. מראים את הסרטון הזה בהרבה כתבות עכשיו, כאילוסטרציה לקרבות בכפר עזה. אני די בטוחה שכמעט כל בן אדם ראה את הסרטון הזה. סרטון שכל פעם שאני רואה אותו, יש לי צמרמורת מחדש. במותו הציל חיים, מה שנקרא.
אנחנו נגיע לזה עוד רגע, לסיפור הגבורה של אורוש, והתחלת להגיד קודם על ההיכרות שלכם, על הדייט הראשון, שאת חוזרת.
נכון.
ואת אומרת אחרי 12 שעות עם אורוש, בונה, 12 שעות בדייט ראשון זה הרבה.
מטורף.
זה ממש הרבה.
אבל זה כאילו, זה לא שהכרתי אותו שם. אורוש הוא החבר הכי טוב של גיסי ואחותי, אז במשך הארבע שנים האחרונות אני רואה אותו הרבה. אצלם בבית, גם בחווה שאנחנו הולכים לבקר. אף פעם לא התרגשתי ממנו כל כך, כי מבחינתי הוא לא היה כל כך הטעם.
וזה כזה היה מובן מאליו שהוא שם, כאילו כן, לא היה שם איזה משהו כן, חדש.
נכון, נכון. גם הוא היה בזוגיות, אני הייתי בזוגיות, זה היה לא רלוונטי. וברגע שהוא כבר לא היה בזוגיות, אחותי אמרה לי, טוב, תקשיבי, אור רן רווק, אני רוצה אותו בגיסי, אני ויוחאי רוצים אותו במשפחה, ובהתחלה אמרתי לא, ובמשך חצי שנה אחותי לוחצת עליי, מנסה לשכנע, עד שנפל לי הסימון קצת, ונתתי אוקיי, וכאילו סתם, היו עוד רגעים שראינו אחד את השני, אבל זה היה בהרבה מבוכה, כי שנינו ידענו שרוצים לשדך אותנו, אז נורא התרחקנו אחד מהשני.
סופר מביך.
זה סופר מביך, הוא גם אמר לי את זה כשכבר היינו זוג, הוא אמר לי איזה מביך האמבוש הזה שעשו לנו. אז כן, ואז הוא שלח לי הודעה, ממש באותו יום שנתתי את האור הירוק, שלח לי הודעה, זה אורוש, ואנחנו צריכים לשבת לבירה.
הוא כתב לך, זה אורוש?
כן. הוא כתב לי, היי קרן, מה נשמע? זה אורוש.
כי הוא ידע שככה קוראים לו גיסך ואחותך?
גם אני מכירה אותו כאורוש. תראי, זה בן אדם שההורים שלי מכירים אותו. האחיינים שלי, את שואלת אותם איזה דוד אתם הכי אוהבים, הם אומרים אורוש. עד היום.
אז האובדן הוא גם משפחתי.
מאוד. אנחנו כולנו באבל ההורים שלי, אחותי, ששמה בצד את האבל שלה, כדי שלי יהיה מקום. אחיין שלי עד היום שואל עליו. כאילו הוא רואה אותי, הוא לא מבין למה אורוש לא בא איתי.
למה את מגיעה לבד.
כן. זה מאוד קשה. כמו חץ בלב.
תזכורת כל פעם.
נכון.
אז אתם יוצאים לדייט ראשון.
אז הוא מגיע לאסוף אותי. אני אחזור שנייה אחורה לקטע שהוא שולח לי הודעה, ואמרתי כאילו, ראיתי את ההודעה, ואמרתי כזה, אני אתן לו לחכות קצת. כאילו מה, אני ישר יענה? ואז אמא שלי וחברה שלנו רואות את התמונה שלו בוואטסאפ, ואז אמא שלי שכבר יש לה קרש עליו, אומרת לי, תעני לו עכשיו ותומתמת לפני שמישהי תיקח אותו. אמא שלי כאילו ראתה, התאהבה באותו רגע. קבענו לצאת חמישה ימים אחרי, כי אני לא הייתי באזור, הייתי בנהריה, ובמשך החמישה ימים האלה לא דיברנו מילה. וזה נורא מוזר, כי כאילו אתה צריכה לדבר עם מישהו שנייה לפני שתצא איתו לדייט, ופה לא היה את זה.
וואו, מה, כאילו, קבענו, השיחה הייתה לקבוע לצאת, ועד אז לא מדברים.
קבענו יום חמישי נפגשים, זהו, לא דיברנו, עד יום חמישי בבוקר.
האמת שזה נשמע כמו כישלון. נכון. כמו דייט שאת יוצאת וכאילו...
נכון, אבל הרגשתי שזה מפגר לדבר לפני, כי כאילו, אני מכירה את הבן אדם, אני יודעת מי, אני יודעת שהוא בן אדם טוב, ואני יודעת שהוא לא איזה נוכל, וכאילו, לא הייתי צריכה את הבדיקות האלה. הוא בא לסופתי, ואז הוא חנה אצלי בבניין, וזה היה הרגע הכי מתוק שהיה איתו אי פעם. נכנסנו לרכב ונכנסנו כאילו לחניון ביחד עם האוטו שלו, והייתי צריכה את המספר רכב שלו לחניון, ואז הוא יצא כזה לצלם והביא לי לראות את המספר, והיד שלו כל כך רעדה מהתרגשות. וואו, זה פשוט היה מקסים. הסתכלתי עליו ופשוט צחקתי עם עצמי, לא עליו, אבל זה היה כל כך חמוד ההתרגשות הזאת, כאילו. והלכנו לבר, כל הדרך לא דיברנו. זה היה נורא מביא, הוא לא דיבר, אני ניסיתי כזה לפתח שיחה, והוא היה נורא נורא ביישן. ואז השתקרנו, והכל נפתח, וזה היה כמו פאזל, זה היה כמו איזה שתי חתיכות שהתחברו. ובדרך הביתה הוא אמר לי, אני הולך לעשות לך תרגיל ג'וחה, שזה התרגיל שגיסי עשה לאחותי. הוא היה שיקור מדי לנהוג, ואז הוא אמר לה, אני אשן באוטו. כאילו. ואז היא אמרה לו, לא, עזוב, תשען אצלי. אז אמרה לי, אני אחסות לך את התרגיל הזה.
שקוראים לו ג'וחה, כי לגיסך כן. קוראים יוחאי.
נכון, נכון, שגיסי עשה את זה לאחותי. אז הוא עשה לי את התרגיל, אמרתי לו שיעלה לישון, ופשוט לא יכולנו להתנתק מאותו יום. אני ממש מרגישה שזה היה כמו... הוא אמר לי, אני מרגיש שכל החיים אני מכיר אותך. הוא אמר, זה לא קרה לי בחיים. גם הנשיקה הראשונה שלנו באותו ערב, הנשיקה עצמה, זה לא מרגיש כמו פעם ראשונה. זה משהו שהוא מבחינתי היה כמו איזה גושפנקה לזה שזה משהו אחר. בבוקר הוא כבר קצת אהבתי אותו, כי הייתי צריכה לעבוד. מתחרטת על זה. וביום שבת הקפיצו אותו כבר לפיגוע בחווארה, והחיים חזרו למסלולם.
זאת אומרת, נכנסת לעניינים מאוד מהר.
ממש, מאוד.
כאילו לא הייתה לך ברירה.
נכון. ויום שני הוא כבר הגיע שוב, ויום חמישי הוא הגיע שוב, ומאותו רגע זה היה כמו איזה טירוף של שלושה חודשים, שאנחנו כל דקה אפשרית ביחד, מיום חמישי כשהוא מגיע, עד יום ראשון בבוקר כשהוא הולך, ועוד איזה פעמיים באמצע שבוע, והוא מביא אנשים שיחליפו אותו ביחידה כדי שהוא יוכל לצאת, ועושה כל מיני תחבולות כדי שהוא יוכל להגיע. ואם אני אומרת לו שיש לי יום קשה, אז הוא ישר מוצא את הזמן ומגיע. כלומר, זה מבחינתי לא היה צבא. הייתי אומרת לו, זה פשוט לא צבא מה שאתה עושה שם. אתה יותר בבית מאשר שם. אבל באמת הרגשנו שזה כמו מרוץ. ממש, זה היה כמו, גם אנשים אמרו לנו, אתם ממש במרוץ. כאילו להספיק לראות עוד אח, להיות עוד קצת עם המשפחה.
אבל במובן הטוב, אני מניחה.
במובן הטוב.
זה לא היה כזה
נכון,
כפוי.
לא אנחנו לרגע. נסיעות אחים שלו שאנחנו פוגשים, את ההורים. אני פגשתי את ההורים שלו בערך שבועיים וחצי אחרי שהתחלנו לצאת. הוא כבר הכיר את ההורים שלי. אבל זה הרגיש נורא נורא מתאים. זה הרגיש ממש במקום, לא חשבנו יותר מדי על זה שזה מוקדם, או אחרי שבועיים כבר הבנו שהתאהבנו.
וואו.
כן, זה היה ממש, הוא אמר את זה בצורה שהיא כזאת, כאילו הוא מופתע, ואני כבר קצת ידעתי שהוא אוהב, כי ראיתי, אבל זה היה נורא נורא מהר. אני לא באפליקציות, ואני נורא כזאת נשמרת, ולא יוצאת, והרגשתי שכאילו הנה, זה היה... לזה חיכיתי, הוא היה פה כל הזמן הזה, אבל הנה, זה הטיימינג שלנו, וזה נורא מרגיש נכון, היה לנו, כאילו, מבחינת הכימיה, הייתה לנו כימיה מאוד טובה, תקשורת, זה היה עוד משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו, אבל כאילו הרגשתי שזהו, אני לא מחפשת יותר, ואני לא, כאילו, אחרי שבועיים כבר דיברנו על חתונה, ואמרתי, אוקיי, שנה מעכשיו, אנחנו כבר נשואים, כאילו,
זה משהו זה מה שנקרא. זה,
ממש, הרגשתי שזה כאילו המכסה שלי, אבל בצורה מושלמת.
אני מכירה אותך הרבה זמן, ואני זוכרת שאמרת לי, הוא יהיה בעלי. וקצת הייתי בשוק, כי כאילו זה לא אופייני לך, להגיד דבר כזה, את מאוד זהירה, ולא כזה מתאהבת בכל אחד שמתייחס אלייך קצת יפה וקצת מרשים, לוקח לך זמן ואת בוחנת היטב, וכשאמרת את זה, האמנתי לך, כי ידעתי שאם את אומרת את זה, אז וואו, כאילו חיכיתי להכיר אותו.
כן.
מהסיפורים שלך.
זה משהו שהרגשתי אותו מההתחלה, אבל גם הייתי אומרת את זה להרבה אנשים. גם אנשים בעבודה שלי, הייתי מגיעה אחרי כאילו שהיינו ביחד, או שהוא ישן אצלי, וזה היה לי ברור. כאילו אף פעם, אף בן זוג שיצאתי איתו, והיה לי מערכות יחסים של שנה, שנה וחצי, אף פעם לא אמרתי על מישהו שהוא יהיה בעלי. אף פעם לא ראיתי מישהו שאני רוצה לבלות איתו את כל חיי, או מישהו שאני רוצה שיהיה אבא של הילדים שלי, זה בחיים לא הרגיש לי ככה. ודווקא עם אור, כשזה היה כזה כל כך מהיר, זה היה כמו איזה שתי נשמות מבחינתי, שאני עד היום מרגישה שיש לי איזה קשר איתו, אבל שהתבחבשו בכל מיני מקומות, עד שמצאנו אחד את השני. כי אם היינו נפגשים לפני 4 שנים, יכול שזה לא היה מתאים. והגענו לאיזה נקודה בחיים, שאני מבחינה מקצועית, ובקריירה ובדברים, זה הולך לי טוב, והוא הולך לו טוב, ואנחנו משלבים את זה ביחד, גם מבחינת האידיאולוגיה, איך אנחנו רואים את החיים. זה היה לנו, אפילו בדייט הראשון דיברנו על זה, שהוא אמר לי, איך התל אביבית עם שרשרת של ארץ ישראל? משהו פה לא מסתדר. ואמרתי לו שכשאני מגיעה ליהודה ושומרון, כשאני נוסעת הביתה להורים שלי, אני גם במקור, מי שלא יודע, מבקעת הירדן, כשאני נוסעת הביתה, אז אני מרגישה מין איזו תחושה של קשר לאדמה. אני מרגישה שהחזה שלי מתנפח, ואני מרגישה כמו איזו תחושה של בית. מהרגע שאני חוצה את המחסום של אורנית, אני כאילו במקום שלי. ואורוש שמע אותי אומרת את זה בדיוק ראשון, והוא היה בהלם, הוא היה עם פה פתוח, הוא אמר, בחיים אף פעם לא אמר את מה, אף אחד מישהו לא אמר את מה שאני מרגיש בכל רם.
נכנסת לו, שמת את התחושות שלו במילים.
לגמרי, ובטח לא מישהי שנראית כמוך ולבושה, ואני הייתי עם עקבים, והייתי עם אודם, והייתי הכי כאילו חצאית ומתוקתקת.
כאילו הכי לא טייפקאסט של מתנחלת.
הכי לא טייפקאסט.
כן.
והפתעת
אותו.
ממש, ואני חושבת שמאותו רגע שאמרתי את זה, היה איזה קליק כזה, זה היה ממש אפילו בתחילת הדייט, ומאותו רגע אני חושבת שכבר זה היה, ראיתי איך הוא מסתכל עליי, והיינו גם נורא נורא קרובים פיזית, והרגשתי כבר שאנחנו קשורים איכשהו.
את מרגישה קשורה אליו גם עכשיו?
בטח, ברור, ברור. והוא גם בא לי הרבה בחלומות, אז אני מרגישה שהוא עדיין קצת פה. מפחדת שזה ייעלם. זה כאילו אתה נאחז בזה.
איך נודע לך שהוא נהרג? אני כאילו נעה בין להגיד נהרג או נרצח.
נהרג. כי חיילים לא נרצחים.
נכון, אבל מה שהיה בשבעה באוקטובר,
לא, הוא לא נרצח. כזה... הוא לא נרצח, הוא היה בן אדם עם נשק שנלחם עד הרגע האחרון, ואני לא חושבת שהוא היה רוצה שיגידו שהוא נרצח, כי נרצח זה איזה מין מישהו שהוא לא יכול להגן על עצמו, והוא קצת חסר יכולת להגיב.
להילחם חזרה.
להילחם חזרה, והוא לא, הוא נפל בקרב. הוא חלל, שהשאיר חלל, ונפל בקרב.
ונפל בקרב אחרי שהוא הציל גם נכון, הרבה נפשות.
נכון, שזו הדרך היחידה שהוא היה רוצה למות בה. אני כאילו הלכתי לישון באותו לילה, וכמו שסיפרתי מקודם, קמתי בסביבות אחת בלילה, ונורא מבועלת. הסתכלתי בטלפון, אור לא שלח לי כלום. חשבתי שזה מוזר, אבל שחררתי.
שחררת כמעט, כמעט אומרת לעצמך. כאילו הוא עדיין, זה עדיין נלחם, עדיין קורה.
הוא עובד, הוא נלחם, אני יודעת מה קורה שם.
זה מעניין שאת אומרת, הוא עובד. נכון. מסתכלת על זה כעבודה.
נכון, כי זה הייתה, זה היה החיים שלנו. אני, כשאני עובדת, ואני יכולה לעבוד 12 שעות או יותר, אור מניח לי. ונותן לי לעשות את העבודה שלי, ואם אני אומרת לו שאני עובדת, כלומר זה משהו שהוא קדוש אצלנו, הקרייריסטיות הזאת, שדיברנו עליה הרבה במהלך הקשר, של איך אנחנו נשלב את זה עם ילדים, ואיך נשלב את זה עם משפחה, ומי יגדל, ומי יפרנס, אז ידענו שיש לשנינו קריירות.
אורוש גם מסתכל על זה כעבודה?
כן, כן. עבודת חייו אבל, שהוא כבר 10 שנים שם. אבל הוא כיבד גם את זה שלי, יש את העבודה שלי, וגם אמרתי לו את זה, שאני לא צריכה אותו בבית כל היום. אני גם יש לי קריירה, ושאני נותנת לו אור ירוק לעשות מה שהוא רוצה. גם אם הוא לא יהיה בבית. זה בסדר מבחינתי. קמתי באמצע הלילה, ושוב הסתכלתי בטלפון, ראיתי שהוא לא שלח כלום, שמתי את הראש על הקרית בחזרה, והטלוויזיה שלי הייתה דלוקה על חדשות. וככה לפני שנרדמתי שוב, שמעתי את הכתב אומר, סרן אור יוסף רן נהרג בהתקלות מחבלים. וככה חשבתי שאני חולמת, וכזה פתחתי את העיניים, ואמרתי אולי לא שמעתי נכון, אולי יש שם דומה, את גם מאוד דפופה, כי את הרגע קמת, אז את כאילו אומרת, יכול להיות שאני לא שומעת טוב, ואז הסתכלתי על המסך, ושמו שם בענק תמונה שלו, תמונה שלו שאני מאוד אוהבת, שהוא מחזיק את התעודת יום העצמאות שהוא קיבל,
מה זה תעודת יום העצמאות?
זה, הוא קיבל ביום העצמאות תעודת הכרה או משהו בסגנון.
הוא קרא כאילו על פועלו.
כן, שהוא כזה במדי קבע שלו, תמונה שהוא הראה לי עוד בדייט הראשון, שהוא נורא נורא אהב אותה. והתמונה הזאת ראיתי אותה, ופשוט לא הבנתי, כאילו בראש את אומרת זה טעות, כי אני עוד לא יודעת. וכנראה שהם התבלבלו, כי איך זה יכול להיות שאומרים את השם שלו, והבת זוג שלו, כן, והבת זוג שלו לא יודעת מהדבר הזה. וישר לקחתי את הטלפון וצילמתי את זה, באינסטינקט, כאילו אמרתי, אני חייבת שתהיה לי הוכחה לדבר הזה, שאני לא דמיינתי, והטלפון הראשון שעשיתי היה לאמא של אור, התקשרתי אליה, ואמרתי לה בטלפון שרונה, במין שאלה, ואז היא אמרה לי, מותק שלי את לבד, אז אמרתי לה, שרונה, כאילו, לא מעניין אותי עכשיו את לבד, תני לי את התשובה הזאת, ואז היא אמרה לי, לא רציתי שתגלי לבד, ואמרתי לה, כאילו, אני זוכרת שפשוט לא הצלחתי לנשום, שממש, אני חושב שצעקתי או משהו, ממש התייפחתי כזה, נתתי איזו צרכה, וניתקתי את הטלפון, והתקשרתי לאימא שלי, ואמרתי לה, אימא, ואז היא אמרה לי, אני יודעת, אנחנו 5 דקות ממך.
הם בדרך אלייך.
הם בדרך אליי, כן.
הם ידעו.
הם ידעו, כי ההורים של אור, אחרי שהם קיבלו את ההודעה, אחרי שדפקו אצלם בדלת, אז אימא של אור התקשרה לאחותי, ואמרה לה שקרה הנורא מכל, ושאורוש נהרג, ושהיא לא יודעת איך לספר לי את זה, כי היא יודעת שאני לבד בתל אביב. ואחותי פשוט אמרה לה, אנחנו נטפל בזה, תורידי את זה ממך. התקשרה להורים שלי, ואמרה להם שאורוש נהרג, והם באותו רגע יצאו לכיוון. הם לא הספיקו לבוא לבשר לי, וניתקתי את הטלפון, ופשוט ישבתי בשוק. פשוט ישבתי על המיטה, וחיכיתי בהלם, וההורים שלי הגיעו, ואמא שלי ישר ארזה לי תיק, ואני כאילו ישבתי ליד אבא שלי, ובכיתי ואמרתי לו, כאילו, איך זה יכול להיות? הוא הרגע יצא מפה, לפני פחות מ-24 שעות, הוא יצא מהדלת הזאת. מה זאת אומרת מת? כאילו, אני זוכרת אותו, לפני שנייה נותן לי נשיקה, לפני שנייה ישנו מחובקים בלילה, כאילו, המוח האנושי לא מסוגל לתפוס את הדבר הזה. ונסעתי הביתה עם ההורים, והתקשרתי, לא, אני חושבת שאח של אור התקשר אליי, זה אח שראינו אותו יום לפני, היינו אצלם, הלכנו לראות האחיינית החדשה של אור, זה היה מאוד חשוב לו, מאוד, הוא ממש לחץ עליי שנלך, הוא אמר, יש לי אחיינית כבר שבועיים, ועדיין לא ראיתי אותה, אני חייב, ונסענו באמת לראות אותה, ואח שלו התקשר, ואמרתי לו בטלפון, סנה, ואז הוא אמר לי, קרן, איזה מזל שבאתם אתמול, אני הייתי אחרון שראה אותו מהמשפחה, ושאלתי אותו מה קרה, והוא אמר לי שהוא נהרג מכדור בצוואר, בעורף, ושזה היה בסביבות שעה 3 או 2.
בצהריים.
כן, בדיוק כשאני חוויתי איזה משברון עם עצמי, אז אור כבר לא היה.
אגב, הדברים הקוסמים האלה, של קוסמים. התחושות...
ממש.
אני אספר גם שביום שישי, בשישי לאוקטובר, את ואני קבענו להיפגש, היית אמורה להגיע אליי לארוחת שישי.
נכון.
והשעה הייתה, את לא יודעת את זה עד היום, אבל האוכל היה מוכן. ואני זוכרת שסימסתי לך באיזה 9, לא הבנתי איפה את, וכתבת לי, תקשיבי, אני לא ידעתי מה לעשות, אבל אורוש יצא לאפטר, אז אני ממש מצטערת, אבל אני לא אגיע לארוחה. והיה בי איזה כזה, את יודעת, כאילו קצת כזה, לא רוצה להגיד התעצבנתי, אבל היה לי כזה, יואו, חיכיתי לך, אבל כזה אמרתי, טוב, אור שצא לאפטר, אז קרן מאוהבת, ואי אפשר לזה, אז כתבתי לך, הכל טוב, אוהבת אותך, תהנו. ואז אני, לי יודעת שהוא נהרג ביום ראשון.
נכון.
ביום אחרי. ואז אמרתי, איזה מזל שהברסת לי.
נכון.
זאת הייתה הפעם האחרונה שראית אותו בעצם.
זה היה, הוא יצא בחמישי ל-24 שעות, ובשישי הוא היה צריך לצאת לפעילות ביהודה ושומרון, וככה הודיעו לו, כשהוא היה בדרך, הוא היה בדרך לחווה בחמישי בצהריים, ואמרו לו מחר בשעה...
חווה זה הבית שלו.
נכון. אמרו לו בערך כזה בשעה 5, מחר אתה חוזר לפה, וכאילו אתה לא תצא סופה שחרר זה הביתה, וההורים שלי היו אצלי בתל אביב, והורוש התקשר אליי בשעה 5, ואמר לי, תקשיבי, שינוי בתוכניות, אני באה ישר אלייך, יש לי 24 שעות, אז אני באה, ומחר אני חוזר, אני אצא ממך ואני אסע ליחידה. ומבחינתי זה היה, את יודעת, 24 שעות, אני אקח את זה. הוא כבר היה ממש כמה דקות מהחווה, הוא פשוט עשה פרסה, ביטל את אבא שלו ואחים שלו, הם היו צריכים ללכת לקנות עגלה ביחד, והוא פשוט חזלש אותם ובא. בערב עשינו קידוש אצלי בבית, רק שנינו, שזה משהו שאף פעם לא היה קורה. הוא אמר לי, נעשה רק אני ואת, והוא עשה קידוש. זו הייתה פעם ראשונה והאחרונה, ופשוט הלכנו לישון, וקמנו בבוקר לתופת הזאת, כאילו, וכל החמישה חודשים האלה, מחר זה חמישה חודשים, אני חושבת על הסופה שהאחרון בחייו, שלא ראינו אף אחד, לא היינו עם אף אחד, היינו רק שנינו. שזה גם, יש טיפה רגשות אשמה, כי את אומרת, בוא נה, לקחת אותו לכולם, בשלושה חודשים האחרונים של חייו, לקחת אותו. אבל היה לו טוב. זה היה, את יודעת, את מנחמת את זה בזה שאת אומרת, הוא היה מאוד מאושר.
מה קשת הרגשות שלך מאז? את אומרת, תחושות אשם, ואת מרגישה גאווה.
המון גאווה.
תעשי לי כזה, איזה ציר.
זה הרבה עצב. הרבה בדידות. הדברים שלו עדיין אצלי בבית, מברשת שיניים, והבגדים שלו, ואת יודעת, הוא היה לו אפילו תחתונים ובגדים בכביסה, שלא הספקתי אפילו לחבץ. אז את פתאום מרגישה כשהוא לא נמצא, מרגישה כשהוא לא בא הביתה. כעס.
כעס.
כעס מטורף.
על מה?
אני בחודשים האחרונים, לפני המלחמה, נורא התחזקתי. הייתי מדליקה נרות, מתפללת על אור, גם אמרתי לו את זה שאני מתפללת עליו, שישמור, שאלוהים ישמור עליו. וגם בכיפור צמנו, ואני נורא לחצתי על אור שיצום, נורא. והוא אמר לי שהוא קצת כועס על אלוהים, כי הייתה לו שנה מאוד קשה. ואמרתי לו, אנחנו לא נבין למה, אבל יכול להיות שבעתיד נבין. אמרתי לו, אל תיחס עליו. אז נורא נורא התחזקתי, והיו לי הרבה שיחות עם אלוהים, שהייתי אומרת לו, אף פעם לא ביקשתי ממך כלום. אני מבקשת רק אותו. וזה הדבר היחידי שאי פעם אני אבקש ממך, תשאיר לי אותו. וכשהוא מת, אז כאילו אמרתי, רבק, ביקשתי דבר אחד, פעם אחת, שתשאיר לי את האיש הזה בחיים, שכאילו שיהיה איתי, כאילו עוד קצת, משהו. ויש לי משבר אמון מאוד קשה, מאוד. אז זה כעס, זה עצבות, זה בדידות, גאווה מטורפת.
פגיעה בו.
מאוד, מאוד.
ספרי לי על סיפור הגבורה שלו.
אורוש ירד לדרום עם הצוות שלו. הם הגיעו, לפי מה שאני יודעת, הם פינו את הצירים, וישר שלחו אותם לכפר עזה. הם נכנסו לכפר עזה, התחילו להוציא אזרחים, היה להם רכב ממוגן, הוציאו אנשים שבדיעבד הגיעו בשבעה וסיפרו שאורוש הציל אותם.
מחלצים אותם מתוך הממדים.
מחלצים אותם מתוך הממדים, מוציאים אותם לשטח כינוס בחוץ, אמא ושתי ילדות, חבר'ה צעירים משכונת הצעירים, מתחוללים שם.
שכונה ש...
ספגה.
כן.
ספגה המון. גם חברים של אור נהרגו שם.
חברים שלו מהיחידה.
נכון, כן. הוא הגיע לשם והוא פשוט נתן איזה פייט של החיים. במשך 5 שעות הוא נלחם בלי הפסקה. הוא נלחם כבר, כשהוא נלחם הוא כבר היה פצוע. היה לו פצע ירי בכתף או ימין או שמאל. ממש חור, פצע של כניסה ויציאה. שהוא פשוט לא שם לב אפילו שקרה לו. החיילים ואנשים מסביב אמרו לו שהוא פצוע, שהוא מדמם.
זאת אומרת שהוא... נפצע, הוא ממשיך להילחם ולא מפנה את עצמו גם.
נכון, נכון. זה בן אדם. זה ברור שהוא לא יפנה את עצמו. הוא גם אמר, תפסיקו להסתכל עליי, אני בסדר. והמשיך להילחם. ואחרי זה גם השמיעו לי את מה שהוא אמר בקשר, וזה היה משהו כמו, אנחנו פה, אנחנו זה, נותן דיווח מלא, ובסוף הוא מסנן, כמו כן, אני פצוע. כאילו זה לא היה חשוב לו מספיק אפילו להגיד את זה בהתחלה.
כאיזושהי הערה שולית.
נכון. וככה הוא המשיך להילחם פצוע עד שעשו לו מערב באזור הפינת חי, שזה ממש על הגדר של כפר עזה,
על הגדר, על גדר הגבול עם
עזה. גדר הגבול עם עזה, אתה עומדת שם ואת רואה את עזה. ירו להם RPG על הג'יפ והג'יפ נשרף, בתוכו נשרף גם הטלפון של אור עם כל התמונות האחרונות שלנו מאותו סופש והרבה תמונות אחרות שלא הצלחתי לראות, אפילו לא קיבלתי. הם מהר פרקו מהרכב, וכשהם פרקו כבר ירו עליהם מתוך הפינת חי. אורוש וחייל שלו, יוסף גדליה, שניהם חטפו כדור בעורף, בראש, ונהרגו במקום. והחיילים של אור, שהם היו כמו הילדים שלו, הגנו על הגופה שלו שאף אחד לא יגע בה, והכניסו אותה לג'יפ של הצוות השני שהיה שם. שם היה הראל, אחיין שלו. שהוא היה סגן שלו גם. והראל חשב שהוא בחיים. הוא חשב שהוא עדיין חי, והוא דיבר איתו, והוא אמר לו, אתה יוצא מזה, אחי, הכל בסדר. ומוציאו אותו החוצה, ופינו אותו, לדעתי, במסוק. וגם הרופא של 69 הכיר אותו. והיה לו נורא נורא קשה לא להילחם על אור, אבל כבר לא היה מה להציל. מתנחמת בידיעה שהוא לא סבל, שהוא עושה את מה שהוא אוהב. שזו הדרך היחידה שבה הוא היה מסכים ללכת. הוא אמר לי את זה בכמה פעמים, כמה הזדמנויות בחיים, שאם למות אז רק בשביל המדינה, אז אני מכבדת, כמו שכיבדתי את זה כשהוא היה חי, אני מכבדת את זה גם כשהוא מת, ואני לא כועסת עליו. הוא נתן לי טייטל שעד היום אני מאוד גאה בו, שזה הבת זוג של אורן. זה טייטל שיהיה איתי כל חיי, ועוד טייטל שזה בת זוג שכולה.
מה האור שלך? בתקופה הזו, מה עושה לך טוב? איפה את מוצאת שלווה?
אחרי שאורן נהרג, אז ככה כל התוכניות של החיים השתנו. והחלטתי שאני עושה דברים שעד עכשיו לא עשיתי. מגשימה חלומות. כי החיים נורא קצרים. ויש איזה משפט שאני תמיד אומרת לעצמי, שבמותו ציווה חיים. אבל ציווה חיים טובים. הוא לא ציווה חיים עצובים. והוא היה רוצה שאני אעשה מה שאני צריכה כדי שאני אהיה מאושרת. והוא גם אמר לי פעם בהזדמנות שאם קורה לו משהו, אז תמשיכי. אל תשברי ותמשיכי הלאה. אז ככה התחלתי ללמוד חברה על אופנוע, שזה היה חלום שלי מגיל ממש צעיר, ואורוש גם הבטיח שהוא ילמד אותי, והוא לא הספיק. אז זה נגיד עושה לי מאוד טוב. אבל זה לא נגמר. האבל תמיד שם. את קמה בבוקר את חושבת על זה, בלילה שאת השנה את חושבת על זה. כשאת צוחקת, את חושבת על זה. זה כאילו לא עוזב, אף פעם. ואני כאילו חוזרת רגע לרגע הזה שאני בגיל 27, מספידה, מעל הארון, את הבן אדם שחשבתי שהולך להיות אבא של הילדים שלי, שבחרנו שמות ביחד. שחודש לפני זה, באיזה נסיעה רנדומלית, בחרנו איך נקרא לילדים שלנו, ואיך נגדל אותם, ואיפה, ואיך הם יהיו, ומה, ולמי הם יהיו דומים, ואת פתאום עומדת, ואת מספידה, את צריכה באיזושהי פסקה, לסכם את הדבר הזה. והראש לא קולט בכלל שאת, שהוא מת, כי את אומרת, לפני שנייה הוא היה פה, ביום שישי דיברנו על החופה שלנו, שמה כל אחד ילבש, או את מי נזמין, או... ואת רואה איך מכסים את הקבר שלו, ועם חול, ואת אומרת, חתיכה ממני שם, הלב שלי שם, כאילו זה נראה כאילו, יודעת, אנשים רואים את האקט הזה, אבל אני ממש הרגשתי שאני מתתי באותו יום, מתתי, וכאילו עשית את האקט הזה של הלוויה, ומה עכשיו? אז נגיד לצורך העניין, המשפחה של אור הייתה מאוד, כאילו, ניסו כזה, יודעת, לחזק אחד את השני, וצחקו על דברים שאור היה עושה, וכאילו, הם ניסו לעשות את זה נורא שמח, כי ככה הם חזקים, והם גם אמרו לי, תהי איתנו, תצחיקי איתנו. ואמרתי להם שאני לא יכולה. כי כשהם בסוף הערב יבכו במיטה שלהם בלילה, אז הבן זוג שלהם יחבק אותם. ויהיה שם וירים אותם, ולי אין את זה. כאילו במיינד שלי אני קוברת את מי שצריך להרים אותי מהדבר הזה. וכל אחד עושה מה שמחזק אותו, אבל אני הייתי ממש מנותקת. כאילו לא יכולתי להיות עם אנשים, לא יכולתי. הרגשתי שאף אחד לא מבין אותי. אף אחד, זה לא אותו כאב, כאב של אמא וכאב של אבא ואח ואחות ובת זוג, זה כאבים שונים לגמרי, כי יש פה איזה משהו אינטימי. לא היה לילה או דקה ביום שאור לא היה מחזיק לי את היד, או לא היה מחבק אותי, או לא, ופתאום אין לך את זה יותר, אין לך את הפרסון הזה שכאילו, שמרעיף עלייך ואוהב אותך ומפנק אותך ומחבק כל הזמן ומנשק ואת יושבת לבד, את כאילו לבד.
כשאת חושבת קדימה, אני יוצאת מנקודת הנחה שאת חושבת קדימה, איך את חושבת שזה השפיע ועיצב את קרן, שכאילו בסוף ממשיכה את החיים שלה?
אני מרגישה שהחיים נחלקו לפני ואחרי. כלומר, אני רואה תמונות שלי מפעם ומיום לפני, וזאת לא אני. זו איזו ילדה קטנה שמבחינתי לא ידעה כאב מהו. מרגישה שאני בן אדם אחר לגמרי, שהתבגרתי בעשור, שאני יודעת מה זה כאב, אבל מהדרגה הכי קרובה שיש, מרגישה שאני הרבה יותר חזקה.
זה משהו שגילית על עצמך?
כן, כן. שזה 5 חודשים עברו, ואני עדיין כאן, קמה בבוקר והולכת לעבודה כל בוקר, נפגשת עם חברים, עושה דברים, הולכת למשפחה שלי, רואה חיילים חוזרים למילואים, לבנות זוג שלהם, ועוברת את זה.
אני יכולה להגיד שכמי שעוברת לידך, ועוברת לצידך במובן מסוים את הדבר הזה שלך, זה גם לי נורא קשה לדבר על זה. אני ראיתי אותך גם, גם ישר אחרי, וגם תוך כדי, וגם עכשיו, וכל פעם את נשמעת יותר חזקה, ואני חושבת שעלייך זה אומר המון. יש מישהו שמלווה אותך בתקופה הזאת?
כן, יש את העמותה אותי רחב חברה שמלווה אותי ממש מהיום הראשון, והן מלוות אותך גם בצורה הפסיכולוגית, כלומר את הולכת כל שבוע למפגש, וגם בקבוצות תמיכה. פוגשת בנות שעברו בדיוק אותו דבר כמוך, בנות שהבן זוג שלהם נהרג ליד הבן זוג שלך, ממש בפרש של שעתיים.
אגב, גם אני מניחה שאחרי 7 באוקטובר זה כבר גם בני זוג,
נכון,
שבנות הזוג שלנו.
נכון, הם כבר הפכו את זה להיות משהו שהוא גם לגברים. עמותה באמת מדהימה, שקצת נתון יבש שעד 7 באוקטובר היו, מרגע הקמתה בערך 20 שנה, היו 500 אנשים, ומהשביעי באוקטובר נוספו כבר 250.
וואו.
שזה אומר הרבה צוותים, הרבה יחידות של איתור, כל הזמן מנסים לאתר את הבנות זוג האלה. עמותה מדהימה, מאוד. אבל חוץ ממנה את לא מקבלת איזושהי הכרה, משום גורם.
אז באמת זה משהו שמדובר עליו הרבה לאחרונה, המדיניות הזו, מדיניות ההכרה בבנות זוג שכולות, כמו שהיא הייתה לפני 7 באוקטובר, והאם היא רלוונטית בצורה הזו גם אחרי השבת השחורה, ומה התחושות שלך בתוך הדבר הזה דווקא מהצד השני?
אני חושבת שמאז 7 באוקטובר המדיניות כן השתנתה. כן יש שיפור, הם עושות עבודה מאוד חשובה, כלומר הם אלה שהם מאתרות את הבנות זוג האלה שמקבלות...
את מדברת על העמותה.
נכון, הם אלה שמאתרות את הבנות זוג שבסופו של דבר מקבלות ממשרד הביטחון איזושהי מעטפת של טיפולים, זה מסובסד על ידי משרד הביטחון.
לפרק זמן מסוים?
לפרק זמן של שנה, שלאחריו את כבר לא מקבלת את הדברים האלה, שמבחינתי זה בעייתי קצת, כלומר שנה אחרי זה את כבר לא נרפאת לגמרי וזה לא עובר.
בעצם העמותה עושה את התיווך החשוב מאוד הזה בין בת הזוג או בן הזוג לבין משרד הביטחון.
נכון, אבל הכל מתבצע דרך העמותה. הם אלה שמעניקות את המטפלים והם אלה שמנהלות את הקבוצות תמיכה.
את כל סל הכלים.
נכון. אני גם חושבת שהבנות שבעיקר, או הבני זוג, והבנות זוג שבעיקר נפגעים מהסיטואציה, זה אלה שהם לא בני זוג של חללי צה"ל. כלומר, אלה שלא מטופלים על ידי המדינה בכלל. והם חווים בדיוק את אותו כאב, כמו מישהי שאיבדה בן זוג בנובה, או
שנרצח במסיבה.
או שנרצח באחד הקיבוצים. אין לה את הסל הזה, אין לה מי שיעזור לה, וזה בדיוק אותו כאב. ואני חושבת שהרבה מזה זה גם קורה בגלל הסביבה, כלומר, הסביבה היא זאת שמעצבת את המדיניות הזאת, שהבת זוג היא לא הדבר הכי חשוב פה. כלומר, אני אישית הרגשתי את זה בעצמי, שבכל מה שקשור לאורוש, אני בלתי נראית בעיני המדינה, בעיני הסביבה, בעיני... אני יכולה להגיד אפילו לפעמים החברים גם. המשפחה והמעטפת הראשונית הזאת, הם אלה שמוכרים, והם אלה שמוזמנים לאירועים, והם אלה שהמדינה מגיעה אליהם לבשר להם.
זאת אומרת שמשהו קשר גרעיני, דם או ממוסד.
נכון, נכון. ודווקא אנחנו, הבנות זוג האלה שהן ממלאות את ה... אני לא רוצה להגיד החלק הכי משמעותי בחייהם, אבל צד מאוד מאוד חשוב, אנחנו בלתי נראות. אז קודם, אם רוצים לשנות את המדיניות הזאת, אז קודם צריך לשנות את התנהגות של הסביבה לדבר הזה.
את חושבת שזאת הסביבה משפיעה על המדיניות, או המדיניות משפיעה על הסביבה?
בעיניי הסביבה משפיעה על המדיניות. ואת רואה את זה, את רואה את זה ברחוב, ואת רואה את זה בתגובות, ואת רואה שהיחס הוא לא אותו דבר, הוא לא, אני הרגשתי את זה בעצמי.
אז אולי זה באמת המקום להגיד שהעמותה הזו, כמו שאמרנו, עושה עבודה חשובה מאוד, ושאם שומעות אותנו עכשיו בנות זוג, או שומעים בני זוג שכולים, אז ניתן לפנות ישירות לעמותה. יש להם אתר אינטרנט, אני מניחה.
נכון, יש להם אתר אינטרנט, יש להם פייסבוק, אינסטגרם.
עמותת אותיר אחריו חברה.
גם אם אתם מכירים אפילו מישהו שאתם מרגישים שהוא צריך את זה, אז תפנו אותו. יש צוות איתור, יש שם טלפונים, כל מי שזה יכול לעזור לו, אז שיקח את זה.
כן, חשוב, חשוב מאוד. ורוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, שאלה אחרונה, או אולי אחת לפני האחרונה, מה הקלישאה הכי נכונה? מה אנחנו לא יודעים, מי שהוא לא בת זוג שאיבדה את הבן זוג שלה בקרב?
אני לא יודעת אם זה קלישאה, אבל אני בשביעי באוקטובר הרגשתי שבאמת אף אחד לא מבין מה אני מרגישה, וקראתי בפייסבוק משהו שמישהי כתבה, מישהי שאיבדה את הבן זוג שלה, היא כתבה שכשהבן אדם שאתה אוהב, הבן זוג שלך נהרג, אז האהבה שלך היא נותרת באוויר, כמו עומדת באוויר ושום דבר לא מכיל אותה. כלומר, הכלי הזה שהכיל אותה בעבר והיה מקבל את האהבה הזאת כבר לא קיים. והיא פשוט עומדת ומחפשת איפה להיות. ואולי הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי שזה התחושה.
זה, את אומרת, זה בדיוק זה.
בדיוק.
זה הכי נכון. ומה המסר שלך לסיום?
המסר שלי הוא לסביבה בעיקר, גם של הבת זוג. אני רואה כאילו הרבה בנות זוג שהם אחרי חודש, חודשיים, שלושה, מרגישות נורא נורא לבד. וחשוב לי להגיד שזה נורא נחמד שאנשים עוטפים אותך בשלושים או בשבעה או בהלוויה, אבל תעטפו גם אחרי, גם ארבעה חודשים אחרי. תהיו שם בשבילם, תקשיבו להן, תעטפו אותן, וזהו.
תודה. תודה על זה, זה מסר חשוב. ותודה לך קרן שהתארחת כאן היום וששיתפת בסיפור האישי שלך, למרות שזה לא פשוט. ותודה גם לכל מי שהקשיב לפרק הזה. ואנחנו גם את הפרק הזה נסיים, עד שזה יקרה, נסיים בתפילה לשובם של כל החטופים והחטופות, כל חיילי וחיילות צה"ל. ביי, תודה לכולם.